אבישי גרינצייג עם איפך מסתברה, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, אנחנו בפרק העשירי של הפודקאסט איפך מסתברה, לאחר חופשת החגים ולאחר חופשת מחלה ולאחר כל מיני חופשות מפוקפקות אחרות שלי, אנחנו מגיעים לפרק העשירי ואיתנו נמצאת עורכת הדין נורית ליטמן, מה שלומך?
בסדר, גמור, יחסית למצב
יפה. הכללי. את לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, גם היית פרקליטת מחוז ירושלים פלילי.
נכון.
ואיזה, תראה, אני שאלתי לפני כמה זמן את אלמוג כהן, איזה ציון הוא נותן לממשלה. נתן ציון מכובד, 6. איזה ציון את נותנת לפרקליטות?
היום?
היום.
וואו, שאלה טובה.
ואת תצטרכי לדבר יותר קרוב למיקרופון, וככה שגם נשמע את התשובה, כן?
שאלה טובה, יש לה במה להשתפר.
אוקיי, ובמספרים?
לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא אוהבת מספרים כאלה, אבל 8, בוא נגיד, זה יהיה...
עדין.
נדיב.
עדיב.
כלומר... עדיב, 7-8.
7, כמה זה בציון אמיתי?
מה זה ציון אמיתי?
כמה, בלי להיות עדיב.
לא, אמרתי 8, אם להיות עדיב, אני לא יודעת, אתה... תעזוב, זה כל כך שטחי,
הציון הזה. לא, אנחנו מתחילים, הזה, לא, לא, אנחנו מתחילים אחד... בשטחי, ואנחנו כן. ממשיכים יותר שטחי. אוקיי, אוקיי. בסדר גמור.
הבנתי.
לא, כמשנה לפרקליט המדינה, תפקידים מיוחדים, את עסקת הרבה מאוד בעבירות הסתה, נכון. ועוררת עלייך זעם, בעיקר של הימין, באותה תקופה, נכון?
לא, היה גם דני סחרוף. הצלחתי, לשני הכיוונים.
אוקיי, אני חושב שהתיק שעורר הרבה זעם, זה היה שאת אמרת שהאמירה אלו אכבר היא לא...
לא, לא אלו אכבר, בדם ואש נפדה את פלסטין. כן.
ששם, אבל היה גם אלו אכבר.
אלו אכבר, גם אתה תסכים איתי שזה לא הסתה.
תלוי בקונטקסט כמובן.
לא, אבל קונטקסט הוא לא משנה, יכול להיות שזה מלווה מעשה פלילי, אבל האמירה עצמה היא לא הסתה. אלוהים גדול, גם אנחנו אומרים.
אנחנו אומרים, השאלה מה אנחנו עושים בשביל להוכיח שאלוהים גדול. אבל לגבי בדם ויש נפדה פלסטין, למה זו לא הסתה?
אני, אז בוא נדייק את זה, כי אני לא אמרתי שהאמירה עצמה היא לא הסתה. עבירת הסתה מורכבת משני חלקים. החלק הראשון זה התוכן, והחלק השני זה מה שאנחנו קוראים המשפטרים היסוד ההסתברותי. עד כמה, אם יש אפשרות ממשית, שהאמירה תוביל למעשה האלימות.
שהאפשרות הממשית זה מה שהחוק קבע, שצריך
נכון,
דבר כזה.
נכון, ובשביל לבחון את האפשרות הממשית, צריך לראות באיזה קונטקסט נאמרה האמירה, איפה היא נאמרה, מי קהל השומעים, מה הסיכוי שמישהו מהם, באמת יש איזושהי אפשרות סבירה שהוא יעשה משהו. עכשיו, האמירה הזו, נאמרה בזמנו, אם אני זוכרת נכון, כבר בכל זאת חלפו כמה שנים, בהפגנה, לדעתי, באוניברסיטת תל אביב, של הפגנה מאוד קטנה של ציבור סטודנטים ערבים, מול עוברים ושווים. זאת אומרת, אנחנו ראינו צילומי וידאו של האירוע, רואים אותם עומדים בצד, אולי עם איזה 2-3 דגלים, קוראים את הקריאה הזו בין הרבה קריאות, ואנשים בודדים עוברים שם. עכשיו, גם הקהל הוא קהל אקדמי, באוניברסיטה, רוב הקהל, לפחות מה שאתה יכול לראות בסרטון הווידאו, זה לא קהל השומעים שיגיד, וואו, שמעתי עכשיו בדם ואש נפדה את פלסטין, אני הולך לפדות את פלסטין בדם ואש.
אבל גם הם מסיתים את עצמם, זאת אומרת...
מסיתים את עצמם זה יהיה חידוש, אני לא מכירה בתיקי הסתה על הסתה עצמית.
לא, לא.
הם באים...
אני מראה שהבנת מה התכוונתי.
שגם הציבור שנמצא איתם, אבל בסוף, אם נמצאים 6 סטודנטים וכולם קוראים קריאה כזו, אז הם כולם כבר מגיעים כך. זה לא בגלל שהם קוראים למישהו אחר, לאחד מהם, זה מה שיגרום לו לצאת אחר כך ולעשות משהו, כי הוא זה שקורא יחד איתם את הקריאות.
אחרי השבעה באוקטובר יש מדיניות מאוד ברורה של החמרה, גם בחקירה, גם בהגשת כתבי אישום, וגם במדיניות ענישה. של עבירות הסתה, מה דעתך על העניין?
אני לא מכירה עוד כל כך הרבה ענישה בעבירות הסתה מאז.
יש בהסדרי טיעון, נכון? שאין בגזרי דין ואחרות.
אז אתה בטח חוקב אחרי זה יותר כרגע.
כן, אז יש על אמירה אחת, אפשר לקבל 10 חודשי מאסר בפועל.
זה גם היה לנו כאלה בעבר. אבל כן, אבל זה חמור. אני מסכימה, יש החמרה.
בעבר היו הרבה תיקים שהסתיימו ב... במסר על תנאי, בעבודות שירות מאוד...
תשמע, זה נורא תלוי, גם בהסתה זה נורא תלוי. באיזה...
לא, אנשים כתבו בפייסבוק ל-100 איש, או אפילו בסטטוס שלהם בוואטסאפ, אמירה מסיתה על רקע 7 באוקטובר, קיבלו חודשים לא מבוטלים בכלא, הגיוני. מה שבעבר ממש לא היה קורה.
אבל זה הגיוני, כי זה בדיוק מסוג העבירות, בעצם כל עבירה היא כזו, אבל...
שיש קונטקסט.
עניין כן, יש קונטקסט לעבירה עצמה, ויש קונטקסט בהתרחשות החברתית הכללית. כשמשהו מכת מדינה, אתה מנסה להילחם בו יותר. חלק מהכלים שיש למערכת המשפטית, שזה רק הכלים המשפטיים, זה להניש יותר בחומרה, כדי לנסות להרתיע עד כמה שאפשר, אחרים לכתוב בפייסבוק בלי לחשוב פעמיים לפני.
ואולי יש פה מקום להקות גם על החטא, את יודעת. שהייתה לכם מדיניות שמאוד פרו חופש הביטוי, לא לרדוף אחר כל פרסום, אחר כל התבטאות, לא היו יותר מדי.
אני לא חושבת. באמת, לפחות בתקופה שאני הייתי בתפקיד, אבל גם כשהייתי פרקליטת מחוז לפני כן, והיו אחרים לפניי בתפקיד הזה, אני לא חושבת. אני חושבת שכששבעה באוקטובר הגיע, כמו בכל מיני פיקים אחרים, בשומר חומות, ופיקים אחרים לפני, כשיש פיק כזה של אירועים קשים על רקע לאומני, יש גם פיק בהתבטאויות מסיתות. ואז ברור שמגישים יותר כתבי אישום, מלכתחילה נפתחות יותר חקירות, מגישים יותר כתבי אישום, ובתי המשפט מתייחסים יותר בחומרה. הסיפור של מכת מדינה הוא סיפור נכון בהחמרה בכל תופעה עבריינית. אז אם לא היה פיק והיה... יחסית רגוע, בוא נגיד ככה, אז הוגשו פחות כתבי אישום, וגם האנשה הייתה בהתאם. אני חושב שזו תגובה אמיתית למה שקורה בשטח. זה לא משהו שאפשר, שאני חושבת שהיה נכון לעשות אחרת, לפחות בזירת ההסתה, היה יותר שקט.
אוקיי. כשאת מסתכלת על מה שקורה כיום בתחום החקירות של ההסתה, יש ביקורות כלפי השר ביטחון לאומי בן גביר שהוא מתערב.
יש צוות הסתה.
שזה כשלעצמו זה דבר חיובי.
תלוי מה הוא עושה ולאיך הוא מכוון ומכוון אותו, כן.
אוקיי, נו, בואי נשמע.
אני, בתחושה שלי, שוב, אני לא בתוך הפרקליטות היום, אבל גם בתחושה שלי מה שאני קוראת בתקשורת. נתחיל בזה שבתחילת המלחמה, גם הפרקליטות, אני לא יודעת אם שינתה את זה מאז, פרקליט המדינה, נתן היתר למשטרה לפתוח בחקירות בחלק לא מבוטל מהמקרים, בלי צורך קבלת אישור מהפרקליטות. וזה משהו שלא היה לפני. אני יכולה להבין אותו בהתחלה, היה כמות עצומה של הסתות ברשתות, וזה פשוט לא ריאלי שלשכה אחת שעובדים בה אולי 4 פרקליטים, תאשר למשטרה את כל חקירות ההסתה. מאז, 7 באוקטובר, חלפה למעלה משנה לצערנו, ואנחנו עדיין במקום הזה. ואני חושבת שהיה מקום, בייחוד לאור כל מיני אירועים שאירעו במהלך השנה, אז הוא להגביל בחזרת המשטרה.
תגיד, את מרגישה שזה נובע שלפעמים לא כולם כל כך מבריקים במשטרה, כלומר, היא פשוט לא...
שאלה.
לא, כי אני אומרת...
תראה, משטרה היא גוף ענק.
לא, אני אגיד לך מה אני אומרת.
המשטרה היא גוף עצום, וברור שיש פה אינטליגנטים, ויש פה גם אנשים לא אינטליגנטים. לא נגלה שום סוד שלא ידוע.
כן, אני אומר, היו חקירות שנבעו מתרגום כושל.
זה שאלה... בסדר, זה באמת מביך.
אגב, זה קרה בעבר, דברים כאלה?
קרה, כן. כשאני הייתי שם, אני זוכרת, לפחות תיק אחד כזה, שהיה מעצר על משהו שפשוט לא תרגמו אותו כמו שצריך. שמו בגוגל טרנסלט, אני כבר לא זוכרת מה זה היה. אבל גוגל טרנסלט, כדאי שאנשים ידעו, אם הם יצאו עם המלצה אחת טובה מהפודקאסט הזה, לא תמיד כדאי להסתמך עליו, בטח לא לצרכים משפטיים.
אוקיי, אבל זו נקודה...
אבל אני חושבת שזה מעבר לזה, זה לא הסיפור.
רק שנייה, אבל תכף נגיע לסיפור כדברייך, אבל זו נקודה משמעותית, יש היום טרנד כזה שכל דבר שקורה, זה אומר שזה משטרת בן גביר. ולפחות מההתרשמות שלי, אני לא מקצוען כמוך ולא עם ותק וניסיון כמוך, הרבה דברים גם קרו בעבר, ולא קרו לזה משטרת, לא יודע מה, ארדן, או משטרת אוחנה, או לא משנה מה, והיום כל פשלה, גם אם היא מאוד מאוד מביכה של המשטרה, גם אם היא הייתה קורית בעבר, עכשיו זה פתאום הופך להיות משטרת בן גביר.
זה נכון, כי יש דברים שקרו בעבר וקורים גם היום. אבל יש תחושה שהיום המינון עלה. עכשיו, לך תצביע עם אירוע ספציפי, באמת כמו שאתה אומר, הוא בגלל חוסר מקצועיות של השוטר, בגלל איזה נטיית לב שלו, שהוא רודף, לא יודעת מה, איזה מגזר כזה או אחר, ומה מכל זה נמצא ברוח המפקד. אבל אני חושבת שקשה להתכחש לזה, שיש רוח מפקד היום ושהיא אחרת. אני עדיין, אני מסכימה איתך, לא על הכל אפשר להגיד את זה, ולא תמיד אפשר להפריד, אבל כשמסתכלים על זה במכלול, כן יש תחושה כזו.
אוקיי, איך זה בא לידי ביטוי?
תראה, בוא נגיד כך שבשנה...
אולי נתחיל בשאלה אחרת, האם זה לגיטימי שיש רוח מפקד? בסוף, יש פה...
תלוי במה. יש שר קובע מדיניות. שר קובע מדיניות. אבל אני מתרשמת שהיום שוטרים מבינים יותר שהקידום שלהם תלוי בעמדה, לא בעמדה הפוליטית, פנימית שלהם כמובן, אבל באיך הם יתרגמו עמדה פוליטית שיותר תואמת את רוח השר בפעולות שהם. ראינו שכר ועונש, אנחנו ראינו את זה לאו דווקא בהקשרים של הסתה שלהם אנחנו מדברים, ראינו אותם בקפלן, ראינו את הקידום של אותו...
משה סוויסה.
משה סוויסה, אחרי שיש נגדו חקירה במחש.
כתב אישום.
כתב אישום במחש, זה אחרי הגשת כתב האישום, לדעתי היה המינוי, וכולנו ראינו את צילומי הוידאו, את ההנפה, את ההשלכה של הרימון לתוך הציבור.
שאני חייב לומר שאני לא בטוח בכלל שהוא יורשע בסופו של ההליך, יש שם, זה כתב אישום תקדימי, מהבחינה הזאת שמגישים נגדו כתב אישום על... על הפרת הנועל, ולא ניכנס לפרטים, כי זה באמת לא מה שחשוב, אבל מה שחשוב זה שהוגש כתב אישום.
הוגש נגדו כתב אישום, והוא ממונה, וזה מינוי שחשוב אישית לשר. עכשיו, זה
מאוד ברור מתוך דבריו, שזה הדבר היחיד שהיה חשוב לו, באותו טקס של מינוי של הקצינים, המינוי היחיד שהיה רלוונטי מבחינתו, שהוא דברר אותו ויחצן אותו עם התמונה, זה היה... שלא יחד עם משה סוויסה.
אוקיי, אז זה, כל השוטרים האחרים רואים ואומרים, מבינים מה הם צריכים לעשות כדי להתקדם. המינוי של הצל, אוקיי? הענקת דרגות, כן. באמת, כאילו אנחנו מבינים כולנו, שיש מישהו שיודע מה טוב לבן גביר, מה בן גביר רוצה, הוא יפעל כמו שבן גביר רוצה, והוא יקבל דרגות יותר גבוהות. אוקיי, אז כן. ברור ש... אי אפשר להתכחש לזה, גם אם אני לא יכולה להעביר לך עכשיו הוכחות אחת לאחת, שיש רוח מפקד,
אולי...
שהיא לא רוח לגיטימית, היא רוח
למה
של...
למה זה לא לגיטימי?
כי שר, גם אם יש לו מדיניות, הוא שר של כל מדינת ישראל. ואם המדיניות שלו היא מדיניות ש... שנוגעת רק לציבור שלו, זה לא רק המדיניות, סליחה, אם האמירה היא, תעשו אתם דברים לא... שהם אולי גם... לא מסתדרים עם הנהלים שלכם, לא מסתדרים עם החוק, אבל אתם תעשו אותם כי אתם רוצים לעשות חן בעיני השר, זה חמור. מה לעשות?
כן, אבל ברגע שהמחוקק...
בכל זאת, מערכת אכיפת חוק צריכה שיהיה לה שיקול דעת עצמאי, מדיניות זה דבר אחד, ניהול אירועים זה דבר אחר, הוא לא אמור להתערב בניהול אירוע.
כן.
הוא יכול לדבר על מדיניות כללית.
אבל נורית, המחוקק נתן לשר את הסמכות להיות החותמת של כל מינוי מיטת ניצב ומעלה, כמו ששר הביטחון עם, גם עם קצינים בצבא. עכשיו, השאלה היא, למה? אם, ברגע שנתנו לך להיות מיטת אלוף ומעלה, לך מיטת ניצב ומעלה, ברור שאתה אמור להשפיע. כי אחרת, אם הכל עניין שמקצועי, נטו מקצועי, לא צריך שר. שהמפכ"ל ימנה או שהרמטכ"ל ימנה. זאת אומרת, ברגע שהמחוקק אמר... דרג המדיני, שהוא דרג פוליטי, הוא זה שמאשר את המינויים הללו.
כן, אבל אני צריך לזכור דבר אחד, הוא מאשר את המינויים האלה. ואני חושבת שיש פער בין מי הממנה במובן של מי הדרג המקצועי שממליץ, ומי הדרג המאשר. האישור זה בסדר גמור שנותנים לשר, אומרים בכל זאת זה אנשים, כאילו מטעם המשרד, זה לא מטעם המשרד, זה קצת שונה באמת גם בפרקליטות וגם במשטרה, אבל... דרג מאשר, זה אומר שאתה יכול, אם יש כמה אופציות מאוד ראויות, להגיד מי יהיה לך יותר נוח לקידום המדיניות, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר מזה פה. זה הרבה יותר מסתם קידום מדיניות.
זה נכנס לפרטים ו...
אבל אתה רואה שהוא מנסה, אתה רואה גם את הניסיון של בן גביר להשפיע לא רק במדיניות, אלא באירועים ספציפיים. ואז אתה מבין שהמינויים האלה הם אנשים שיהיו זרועו ארוכה לדברים הספציפיים.
הוא דואג להחצן את זה, שתבינו.
כן, כן.
עכשיו, תגידי לי, איך אני אשאל את זה בצורה הכי עדינה שיש? לדעתך ההתנהלות הזו חוצה את הקו הפלילי?
של בן גביר?
כן.
ההתנהלות הזו של המינויים? אני לא בטוחה. לא בטוחה.
והמחשבות הפומביות של גלי בהרב מיארה להוציא אותו, לחייבת נתניהו לפטר אותו?
אני לא עקבתי כל כך אחרי ההתבטאויות שלה בעניין הזה, אבל זה לא קשור לקו הפלילי.
נכון, נכון. לכן עברתי. עברתי מהפלילי ל...
אז הבאת לתחום שאני ככה פחות חזקה בו, בכוונה.
כאזרחית מודאגת, כציירת...
כאזרחית מודאגת הייתי, אני קמה כל בוקר, חייבת לומר לך, שופשפת העיניים ולא מאמינה שאני רואה מול העיניים את הכותרת, איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי. זה כאזרחית מודאגת.
למה? כי בעבר, כפרקליטה, את עסקת...
כן, בעבר הוא היה... כשאני
הייתי פרקליטה,
הוא היה לקוח, אז הוא היה עורך דין. אוקיי? אבל...
מה חוויותייך עם איתמר בן גביר?
אני לא זוכרת, לי אישית, אני לא ניהלתי תיקים נגדו, אוקיי? כעורך דין, הוא בחור אינטליגנטי. אבל אני לא מדברת בכלל בניסיון שלי המשפטי, אני מדברת כאזרחית במדינה. אנחנו יודעים מי סובבים אותו, אנחנו יודעים את מי הוא מעריץ, אנחנו יודעים שתפיסת העולם הכהניסטית שלו...
מעריץ אותו
לא
כרופא.
לא עזבה אותו, גם אם הוא מסתובב בשוק בבחירות, בקריצה, ואומר למעריצים שלו, לא, אל תגידו די, מוות לערבים, מוות למחבלים. אבל תשמע, אנחנו רואים את כל ההתנהלות, עכשיו שתי ההקלטות האלה ששמענו ביומיים האחרונים
כן.
של דרוקר, חלקם הוסיפו עוד איזה נופך למה שחשבנו גם בעבר, על תפיסת העולם, בטח של מי שסובבים אותו, את מי שהוא מקיף אותם בהם, בנצי גופשטיין וכו'. אז אותי זה מטריד, ובטח שדובר במישהו שהוא הורשע בעבר בעבירות פליליות, כן, מטריד אותי מאוד, שזה השר לביטחון לאומי. מי שעמד עם הסמל מהרכב של רבין, והודיע שהוא גם יכול להגיע לרבין, אותו בן אדם היום מופקד על הביטחון שלה, על ביטחון הציבור, אני לא ישנה עם זה בשקט בלילה.
ואולי צריכה לא לישון בשקט בלילה, כי לשאול איך המערכת הביאה על עצמה, את בן גביר כשר לביטחון לאומי.
אז זה, למה לשאול איך המערכת הביא את עצמה? מי שהביא את בן גביר, זה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא המערכת.
כן, אבל זה חד משמעית. אבל לפני כן...
אפשר ללכת, אתה רוצה, נלך ממש ממש אחורה? אז הממש ממש אחורה היה שבחיים הוא גם הצהיר את זה 1,000 פעמים.
שהוא לא יהיה שר.
שבן גביר אצלו לא יהיה שר, הוא אפילו לא צריך לנמק למה, זה ברור שהוא לא יהיה שר. ראיתי רק אתמול איזה רעיון כזה שהיה לו עם יונית לוי, שהוא אפילו לא היה לו, כי הוא אמר, למה אני צריך לענות? זה ברור, בגלל כל מיני התבטאויות גזעניות וכאלה ואחרות, הוא לא יהיה שר אצלי. יכול להיות שיהיה בקואליציה, אבל הוא לא יהיה שר. וברור למה הוא הביא אותו בסוף להיות שר, בשביל הישרדות הפוליטית שלו. אז השאלה היא, איזה מחיר בן אדם מוכן לשלם, ואתה יכול ללכת אחורה לכתב האישום שהוגש נגדו.
אוקיי, אנחנו תכף נדבר על כתב האישום שהוגש נגדו, וגם על חלקך באירוע, אבל אני שואל, שאלה מאוד מאוד פשוטה, יכול להיות שהסנטימנט הציבורי שהצמיח את בן גביר למערכת אכיפת החוק, היה חלק מהסנטימנט הזה. אתם יצרתם את ה...
הצמיח אותו למערכת אכיפת החוק, לא הבנתי.
לא. המערכת אכיפת החוק יצרה אנטיגוניזם מאוד מאוד חזק בציבור הימני. את יודעת את זה. עוד מימי ההתנתקות וגם לפני, אחרי, אפשר לתת לא מעט דוגמאות סביב אירועי אמונה, ששם באורח פלא לא הוגשו כתבי אישום. ועוד...
לא הוגשו כתבי אישום, אז זה מעורר את ההתנגדות לא, של היה... הימין למערכת אכיפת החוק, זה אני יכולה להבין את השאלה ששאלנו, אז גם אנחנו, איך זה אין עצורים, אין, כאילו איך אירוע שלם אלים, ובסוף אין בו שום כתב אישום, זה צריך לקומם לא את הצד הימני של המפה.
מה זאת אומרת? אם רואים פרשים...
אין, לא היו כתבי אישום נגד השוטרים, אתה מתכוון.
כן.
אוקיי.
את לא חושבת לא, ש... אז... את זוכרת את הסרטונים? נראה שאת כבר הספקתי לשכוח.
יכול להיות שכבר הספקתי לשכוח, ויכול להיות שאני מדברת לך על אירועים אחרים שהיו, שבהם הייתה התערות...
אני מדבר על המונה של 2006.
אוקיי.
אני אומר, אוקיי. כשרואים את אז... חבר כנסת אריה אלדד, שהוא נעשה נכה.
אבל אתה יודע, יש איזה קיזוז, כי אני יכולה... אולי אני לא זוכרת איפה. אבל אני לא זוכרת, אם זה היה בקדנציה שלי, או קצת לפני הקדנציה, אבל זה היה בעשור האחרון, של אירועים של התפרעויות על רקע.
את היית פקחת מחוז בין 2017 ל...
בין 2012. לא, בין 2012
ל-2017.
נו, הייתי קרוב,
נו, בסדר.
אבל בעשור האחרון הוא קצת יותר. היו גם אירועים הפוכים, אירועים של... ניסיון פינוי שבו היו מהומות כלפי שוטרים, אלימות כלפי שוטרים ולא היה עצור אחד בהם, אז יכול לבוא הצד, כמו שאתה קורא לו, השמאלי של המפה, ולהגיד, הנה המשטרה מוכלת, לא המשטרה, מערכת המשפט מוכלת לאנשי okay. הימין ולא הסתדרתם כלום. אתה יודע, אני רוצה לספר, בלי קשר, לספר
רגע,
לך סיפור
כל... רגע, רגע,
על זה.
אני רוצה לשמוע סיפור, אבל לפני הסיפור, לגופו של... זה חד משמעית, שהבאתי אותך לשמוע סיפור.
נו, אז נשמע לך.
רגע, תמתיני, אנחנו מייצרים פה את המתח לציבור.
כן.
ולגופו של עניין, אפשר תמיד להגיד, רגע, הם אומרים והם אומרים, אז אני לא אתייחס. אני אומר, לגופו של עניין, האם את חושבת שהביקורת, שיש ביקורת, יש צלידה, שזה משהו שהוא מעורר שאלות, יש צלידה של הציבור הימני ממערכת אכיפת החוק. אוקיי? וזה לא התחיל רק אצל ראש הממשלה נתניהו, שנדבר עליו תכף. אנשים מרגישים שהמערכת הזאת נוהגת כלפיהם באיפה ואיפה. אנחנו מסכימים שזה סנטימנט משמעותי בציבור הימני.
אני מסכימה שיש... אתה לא הראשון שאומר את זה, בוא נגיד ככה.
אוקיי.
זה תמיד, במילים פשוטות, בייס אותי. אוקיי. כמי שישבה בתוך המערכת. כי אני, מעבר של, לזה שמכירה את עצמי, אני מכירה את חבריי. אני יודעת איזה שיקולים נשקלים. לא את כולם בשלוש שנים האחרונות, שאני לא במערכת, אבל עד כל השנים שהייתי במערכת, התחושה שלי הייתה, וזה, שוב, מערכת אכיפת החוק, רק צריך לזכור, אנחנו מדברים על משהו מאוד גדול, יש בה גם את המשטרה, גם את הפרקליטות, וגם את בתי המשפט, ולא עושים, וגם את הייעוץ המשפטי הממשלה. בדרך כלל הציבור נוהג להסתכל על כולם כמקשה אחת.
עד תקופת בן גביר. שאז בעצם זה ממש, מה שלא היה בעבר, ראש בראש משטרה מול פרקליטות.
נכון, נכון. אבל הציבור, אז עד תקופת בן גביר, נהג להסתכל על כל כמקשה אחת, לא להפריד בין החלטות של בית המשפט העליון, החלטות של הפרקליטות, החלטות של היועץ המשפטי לממשלה והחקירות משטרה. וכמי שישבה במערכת, זה לפעמים הרגשתי שזה עושה עוול לחלק מהגומרים, בטח לפרקליטות שישבתי בתוכה. אבל אני, בגלל שהייתי בתוך המערכת הזו, והתחושה שלי תמיד הייתה שאנחנו שוקלים את השיקולים המשפטיים העניינים, אני נטיתי לחשוב, ואני עדיין נוטה לחשוב, שיש פה גם הרבה עניין של נראות, של דברור, של הצגת הקייס בחוץ, כי יש, אני יודעת שהתעורר סנטימנט כזה. יש לי גם חברים בפרקליטות שהם חובשי כיפה סרוגה, וגם הם יודעים, יש להם הרבה חברים מחוץ לפרקליטות שהם היו צריכים להיאבק בהם כל הזמן ולהסביר להם. אבל הם מכירים גם את הסנטימנט הזה. אבל התחושה שלי שהרבה מזה זה איזשהו, אני לא אגיד סוג של חוסר הבנה, אבל חוסר יכולת שלנו כפרקליטות, להעביר את המסר של מה שאנחנו עושים בצורה שתשכנע את אותו ציבור שאין פה איזושהי פעולה שהיא פעולה מכוונת נגד הציבור הימני. וכנראה שפספסנו בזה אם נוצר סנטימנט כזה, כי כשאתה תעביר, אם אנחנו ננתח עכשיו החלטות אחת לאחת, יכול להיות שחלקם יהיו שגויות. אני לא מסכימה עם כל החלטות בית המשפט העליון, וגם לא עם כל ההחלטות שלנו כפרקליטות בכתבי אישום שמוגשים. אבל אני חושבת שהתפיסה הזו, שאומרת מערכת אכיפת החוק היא נגד הציבור הימני, היא פשוט לא נכונה. היא באמת, אני חושבת אמיתית, היא לא נכונה. ואני חושבת שאם הרבה ציבורים יכלו לבוא ולהגיד את זה, ואני מבטיחה לך שיש ציבורים נוספים שיכלו לבוא ולהגיד, לא, אנחנו מקופחים, סימן שאף אחד לא מקופח. זה הסיפור שרציתי לספר לך.
אוקיי. יש לי מה לענות, אבל אני...
האמת היא שמי שאמר את זה, זה היה אליה ברבנל, היום שופט. היה תיק רצח...
שופט בדפת המחוזי בירושלים.
כן, נכון. והיה תיק אירוע של דקירה למוות של ערבי, בסמטה בין רחוב הלל לשמי. הוא נדקר בתער ספרים כזה, בצוואר, ודימם למוות, די מהר הוא מת, והייתה התלבטות בשאלה איזה כתב אישום להגיש. בסוף הגשנו כתב אישום על עבירת הריגה. אז היה רצח, הריגה וגרם
הריגה. כן, כי השאלה היא, האם אפשר להוכיח שניסו לרצוח, כי זה לא סכין שמשיק חדה.
אם הייתה כוונה להמית אותו, או שהייתה רק מודעות לזה שהוא יכול למות.
כי זה לא סכין שבהכרח ימות הוא.
נכון.
אם אתה רוצה לרצוח, תשתמש בהם.
כן,
למרות
שבצוואר, אבל התלבטנו. בסוף...
אגב, אותו סיפור היה גם אצל יורי וולקוב, ממש עכשיו לאחרונה.
אוקיי.
אתה יודעת מה נדבר על הסיפור, אני אגיד, אבל תזכרי, סיפור של אבא לילדה נכה, עם הסיפור שלה, שבסק ניק לקח 600 אלף שקל, את זוכרת את העניין הזה?
אני זוכרת במומם, אני מצטערת.
זאת אומרת, שרואים אותו, עדי מזרחי, אני חושב שקוראים לרוצח, ובסופו של דבר הגיעו אותו לעסקת טיעון של הריגה.
יכול להיות. אני לא זוכרת את ה... לצערי, אבל באותו אירוע, ומי שהרגו אותו, היו גם עם צעיפים של ביתר או משהו, היו יהודים. ואנחנו הגשנו כתב אישום על הרגע, הוא היה ערבי, הם היו יהודים. ואת אליה ברבנל ראינו על התיק הזה, והוא אמר, אני קיבלתי ביקורת אדירה מהצד הימני של המפה. איך האשמתי אותם בכלל בהריגה, וביקורת אדירה מהצד השמאלי של המפה, איך יכול להיות שלא האשמתי אותם ברצח, וכשאני מקבל ביקורת משני הכיוונים, אני מבין דבר אחד, עשיתי כנראה בסדר. כולם כועסים עליי, עשיתי כנראה בסדר.
או שאתה כזה גרוע שכולם כועסים עליך, אבל בסדר, אוקיי.
אף פעם לא, אי אפשר שכולם יהיו מרוצים.
אני מסכים. עכשיו,
אתה מכיר היטב פסקי הדין של בית המשפט העליון, והחלטות של הפרקליטות, ולאורך השנים כולם, אפשר להצביע על אירועים שבהם הימין יכול לראות את עצמו מקופח, ואתה יכול להצביע על מספיק מקרים שבהם אנשים יוכלו להגיד, רגע, פה פתאום כל השיקולים הם שיקולים ביטחוניים, כשערבים נפגעות להם הזכויות. כל צד יכול לייצר לעצמו את הנרטיב הזה. עכשיו, אנחנו כן צריכים לשאול את עצמנו למה הנרטיב הזה נוצר. ואני אומרת שוב, אני חושבת שהיה פה איזה תיווך לא נכון של החלטות אולי לציבור. אני לא התרשמתי...
יכול להיות גם יהירות?
יכול להיות, שיש גם יהירות שנובעת מזה שמשפטן זה מקצוע, ואני אגיד לך משהו על יהירות משפטית. כשרופא בא ואומר משהו, אנשים נוטים לקבל אותו ככזה ראה וקדש, כי הוא איש מקצוע. הוא יודע על מה מדבר, ואני לא מבין ברפואה כלום. אבל כשמשפטן אומר משהו, כל הציבור מבין. כי זה עסק של מילים וחוקים שאפשר לקרוא אותם. והתחושה היא שכמו שאתה אומר משהו כמשפטן, מישהו אחר שלא משפטן יכול להגיד, להתווכח איתך בגובה העיניים. עכשיו, דווקא, זה, אני חושבת שזה יש מוביל לפעמים לאיזושהי אמירה של, אתם לא מבינים, אתם חושבים שאתם מבינים, אתם לא מבינים, משפטים זה מקצוע מורכב, צריך הרבה ניסיון בשביל זה, לא, צריך לדח, צריך לפרש חוקים, ואתם פשוט לא מבינים את זה. וזה יוצר איזושהי עירות, אני מסכימה, זה
אגב,
קושי.
אגב, יש מקומות שבאמת אתה מנסה להסביר לאנשים למה לאורך הסכין יש רלוונטיות, ומפכים את זה לבדיחה. זאת אומרת, מה זה משנה אם האורך הסכין הייתה 10 סנטימטר או 20 סנטימטר, למה זה רלוונטי אם זה יהיה עכשיו רצח?
הזכרת לי את סרטון הבחירות בזמנו, שדנו בו בשאלות של הסתה לאי-ציות בלשכה לתפקידים מיוחדים, שסרטון בחירות של איתמר בן גביר, שרואים חייל ורואים מולו מחבל, או שעומד עם סכין, והוא עומד החייל ושואל את עצמו לראות או לא לראות, מה אני עושה עכשיו, ואז באה הפרקליט, מהפרקליטות, ומודד לו עם סנטימטר את המרחק ממנו עד לבן אדם עם הסכין, האם מותר לראות או לא לראות, צריך עכשיו לחשוב על זה.
נו, וזה נראה לך אווירת הסתה?
לא, אנחנו לא פתחנו בחקירה על זה, באמת.
אז אנחנו נעבור לסיפור של החקירה נגד השר, מיקי זוהר, שר הספורט, אולי עוד דברים, אבל נראה לי הוא שר הספורט. את המלצת והחלטת למעשה לפתוח נגדו בחקירה פלילית על עבירת איומים, סחיטה באיומים נגד מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, כאשר לראות את מה שהוא אמר בראיון, שאם אתה תמשיך בהליך הפלילי נגד נתניהו,
נוציא עוד דברים, נוציא, יש עוד דברים,
כן,
משהו
יש חומרים עליך, כן. הקלטות וכדומה, האמירה כשלעצמה נראה לי ברור שהיא עבירת איומים, הוא ממש אומר, אם לא תעשה ככה, אז ככה. אבל ההתנהלות של הפרקליטות הייתה תמוהה, כי כמו שאמרתי, לדעתי, החקירה עצמה הייתה מוצדקת, או לכל הפחות אפשר מאוד להבין למה. אבל ברגע שהחלטתם לפתוח, כשרגע אחר כך סגרתם, במובן של מה זה היה שם, של חוסר בראיות, מה החוסר בעיות? האמירה שלו הייתה מאוד ברורה. אחר כך הוא ניסה להתחמק ולהגיד, לא התכוונתי זה, לא התכוונתי לזה, לא התכוונתי לזה.
אז אני אגיד.
רק שנייה, אני אומר, ברור לגמרי למה הוא התכוון, ואם בתשובה שלו, כשהוא נחקר, והיה לו זמן גם להתכונן, הוא אמר את מה שכולנו ידענו שהוא יגיד, ואם זה נימוק לסגור, אז נשמע בכלל פתחתם. ואני אגיד עוד משפט אחד, וזה מחזק את הטענה, שמה שמעניין את הפרקליטות, זה לא הרשעה, כי לא תהיה הרשעה, לא הגשת כתב אישום, כי הם יודעים שזה יקרוס, אלא עצם ההרתעה, האיום, ההחזקה בגרון.
טוב, אז אני אתחיל בזה, שההחלטה לפתוח בחקירה בעיניי, הייתה, אני גם היום חושבת שהייתה החלטה נכונה, אני חושבת שהיה חשד סביר לעבירה, כשיש חשד סביר לעבירה, צריך לפתוח בחקירה. ואגב, גם בעבירות הסתה זה קורה, שפותחים בחקירה, וחוקרים, והראיות נשארות בערך אותם ראיות, וסוגרים את התיק. ולמה זה קורה? אני לא, יכול להיות אגב, יכול להיות שתהינו, יכול להיות שבסופו של דבר כן היה מקום להגיד שתהיה שום, אבל אני, המסקת מסקנה שאומרת, פתחתם בחקירה רק כי רציתם להלך אימים עליו, כמו שהוא ילך אימים על מנדלבליט, אותה אני לא מקבלת, ממש דוחה מכל וכל. אוקיי. אוקיי? עכשיו אני אגיד לך מה המהלך.
אוקיי.
אני כבר לא זוכרת מה הייתה הגרסה שלו בדיוק. הגיוני מה שאתה אומר, שהגרסה הייתה צפויה שהיא תהיה כזו, אבל כשבן אדם ללא עבר פלילי, נאשם בעבירה, שהיא עבירה, גם אם היא סחיטה באיום, היא עבירת ביטוי חד פעמית ברעיון, נאמרת בצורה ספונטנית ברעיון ברדיו, זה קצת דומה במובן הזה לעבירות הסתה, שזה לא כמו עבירה אחרת מתוכננת, נמשכת לאורך זמן, אפילו לא משהו שהוא כתב.
אז יש מקום לנסיבות.
אז יש מקום לנסיבות, יש מקום לשמוע את ההסברים, גם אם אתה אומר, ההסבר הזה, הסבר קלוש, אבל ניתן איזשהו הסבר, ואתה גם אם אתה, בהסבר שלו אתה גם שומע איזשהו סוג של חרטה, במובן הזה שברגע שבן אדם אומר, לא, אני לא התכוונתי לאיים, זה סוג של אמירה, אני לא חושב שזה בסדר לאיים. אז זה מין איזשהו סוג של מיני חרטה כזו. ואני חושבת שגם לפעמים באמת חקירה, לאדם הספציפי, לא רק לציבור, היא מעמידה אותו במקום, לא במובן שאתה מדבר עליו של אל תעיז להתעסק עם מנדלבליט או עם תיקי נתניהו, אלא במובן של די את גבולות העבירה הפלילית. יש לך חופש ביטוי, אבל חופש הביטוי הוא לא חופש לסחוט. ואם בן אדם למד מזה את הלקח, ואגב, לפי התרשמותי לפחות, הוא ממש...
למד, סיים בהצטיינות.
כן, באמת, נו, אבל... הוא השתנה. הוא השתנה כפוליטיקאי, זה כשאני מסתכלת מהצד. זה, אני לא יודעת כמה היה חלק לחקירה הזו בשינוי הזה, אבל לי נדמה שהוא היום בורר את מילותיו, ומדבר בצורה יותר אחראית ויותר שקולה. ככה אני מתרשמת בתקשורת.
נו, אז יכול להיות שזו הבעיה. את רואה שההליך הפלילי משנה פוליטיקאי.
אבל הוא משנה לטובה. הוא אומר לפוליטיקאי,
גם אם הוא משנה לטובה,
אל תשתמשו בכלים הסירויים, תשתמשו בכוח שלכם וביכולת הביטוי שלכם.
הטענה כלפיו...
בגבולות החוק.
הטענה כלפיו, ואני חייב לומר שאני חושב שזה קשקוש, כי אם כבר התיק נסגר, אז איך אפשר להמשיך להחזיק אותו במעמד?
לא, נכון.
אז אני אומר, זה באמת...
לא, זה לא להחזיק אותו, זה במובן שבאמת שים לב להתנהגות שלך.
אני אומר, מה הטענה כלפיו? אז אני אומר, אני מסכים שזה מגוחך, כי אם התיק נסגר, אז מה יש לו לחשוש?
לא, יכול...
אבל זה נכון שבן אדם השתנה...
תחול לי תיק פעם אחת, בפעם השנייה כבר לא יהיו
סלחנים. אבל אני כן אומר, שמי, האיש השתנה בצורה מאוד מאוד משמעותית לאחר הפתיחה בחקירה, וקשה לראות הסבר אחר לטיימינג.
המשפט הפלילי הוא גם מנגנון כאילו מכוון התנהגות.
כן, אבל כשהוא מכוון התנהגות של פוליטיקאים, זה בעייתי.
לא, אבל אתה לא מכוון התנהגות של פוליטיקאי במובן של תאמין באידיאולוגיה כזו או באידיאולוגיה אחרת, אל תלך לכיוונים האלה, לכיוונים אחרים, אלא תעשה את כל מה שאתה צריך בתור פוליטיקאי במסגרת החוק.
אוקיי.
זה אחלה כיוון התנהגות, אנחנו רוצים שכולם יעבדו במסגרת החוק, אז אם הצלחנו...
אשתי תשמח שתפתחי גם נגדי בחקירה, אולי אני אהיה בעל את
לא, הטוב. אני מאוד מצטערת לשמוע אם אתה לא עובד במסגרת החוק בבית.
לא, אך ורק במסגרת החוק, הכל בסדר. שאלה,
כן.
אני אשלם את המחיר בבית על הבדיחה הזו.
אתה התחלת.
נכון. תגידי, לגבי משפט נתניהו, את היית אחת מהמכונים 25 פקליטים שהמליצו להגיש כתב אישום נגד נתניהו.
נכון.
בואי ניתן לך דברי פתיחה לפני שאנחנו נשים אותך למנגל.
אני לא יודעת מה אתה רוצה
לשים. מה יש לך לומר? מה יש לך לומר? זה אם עכשיו בנובמבר...
זה שאלה עובדתית. אני הייתי עובדתית, היסטורית, תיקי 1000 ו-2000 התחילו בליווי של פרקליטות מחוז ירושלים, אני הייתי אז פרקליטת המחוז, את כל תחילת, לדעתי, עיקר החקירות בתיק 1000 ובתיק 2000, היו כשהייתי פרקליטת מחוז. בשלב כלשהו, במקביל גם נחקר תיק 4000, הוחלט לאחד ביניהם, הוחלט שהם יוחדו כולם תחת פרקליטות אחת, הוחלט שזה איזו... תהיה פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה.
איזה ניסוח עדין ודיפלומטי, אבל אני לא אתן לך. זה לא סתם התיק עבר מפרקליטות מחוז ירושלים לפרקליטות מחוז מיסוי וכלכלה. רוצה להתייחס לכך?
תשאל מה שאתה רוצה.
לא, אני שואל...
הוא עבר, כי ככה החליטו פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, שהם רוצים פרקליטות מחוז תל אביב, מיסוי וכלכלה, בראשות ליאת בן ארי, תטפל בתיקים.
זה נכון מאוד. ולמה החליטו שפרקליטות מחוז...
זה, אתה תשאל אותם בהזדמנות. ומה... נשמח לשמוע.
אוקיי.
את ומה השאלה את... ואת התשובה.
אוקיי, ומה את חושבת?
לא, לא, אני לא הולכת
להיכנס לזה. לא, אבל את יודעת.
אבל אני לא הולכת ל... יש לי השערות משלי, אני לא הולכת להיכנס לזה.
אז אני אגיד השערה, ואת תגידי אם ההשערה במקרה קולעת להשערה שלך. לא היית ממושמעת.
לא הייתי ממושמעת.
כן, לא את ולא דני ויטמן.
אני לא חושבת שאגב של יד בן ארי עם הטיפוסים הממושמעים, אבל...
בסדר, אבל הקו התאים אז.
לא יודעת, אני לא יודעת. תראה,
לא, אני, אבל מה, אבל אני, עד עכשיו, רגע.
אני לא רוצה, המילה לא ממושמעת, אני לא מתחברת אליה.
רגע, את לא, רגע, הקו שהוביל מנדלבליט לא היה מקובל עלייך.
בתחילת הדרך,
אוקיי.
זה נכון, שהיועץ המשפטי לממשלה, הוא גם אדם אולי יותר זהיר ממני, הוא נהג מאוד בזהירות בחקירה הזו, הוא נהג מאוד בקפדנות עם השוטרים, ממש כל פסיק בחקירה הוא היה צריך לדעת, זה לא היה בסדר אם שואלים משהו שלא היה מסוכם בישיבות האיטיות אצלו בלשכה, וזה נכון שאני הובלתי קו, אפשר לקרוא לו יותר לוחמני.
לקחת את הטלפון של שרה נתניהו, שהוא השר עלייך.
לא, את זה אני לא, יכול להיות, אבל אני לא זוכרת את זה, אבל... היו כל מיני דברים, כמו לחקור את ג'יימס פאקר כשהוא היה פה בארץ, ובסוף פספסנו אותו, והוא יצא בחזרה עם היחטה שלו, אז אי אפשר היה לחקור אותו. חקירה ביחד של בני הזוג נתניהו במקביל, ולא כל אחד בנפרד.
איך את מסבירה שהוא לא נתן את זה?
אז אני אומרת שוב, א', צריך לשאול אותו, אני חושבת...
אבל את, רגע, אבל את עכשיו עדינה, את רתחת מזעם על הדבר הזה.
אני בן אדם עדין.
נכון, אבל אני מנסה להוציא ממך את האמת.
אבל קודם כל, אני לא אגיד שום דבר שהוא לא אמת.
לא,
אבל יש גם דברים שאני לא בא לי לשתף את כל הציבור במחשבות שלי והערכות שלי, כי זה גם לא פייר כלפי מי שלא נמצא פה. זה
לא, בסדר, זה גמור. אנחנו נזמין אותו. הוא יהיה אורח הבא.
אז נעשה שלישייה ונשמע מה הוא אומר.
הוא יהיה אורח הבא.
נראה מה הוא יענה לך.
אני אומר, את, בזמן אמת, רגע, לא, אבל לא אמת.
יכולים להיות חילוקי דעות, זה בסדר.
לא,
זה בסדר. יכולים להיות חילוקי דעות, יכול להיות.
לא, לגמרי.
שאני לא מספיק זהירה, ואני הולכת קדימה, ואני לא מתחשבת
גם ב... אני מנסה עצבני, ואני צריך להוריד את ה...
בנתונים אחרים שהיועץ המשפטי לממשלה כן לוקח אותם, ואני אולי לא לוקחת אותם בחשבון, כי הוא יועץ משפטי לממשלה, ואני בתביעה, זה לא אותו דבר, בתפקיד שלו והתפקיד שלי. יכול להיות.
אוקיי, תגידי לי, ובכל זאת, יש הבדל בין חילוקי דעת מקצועיים, לבין להגיד, אוקיי, אני רואה שיש לי פה כיס התנגדות, אני מעביר את התיק הזה מ...
אני לא יודעת להגיד לך את זה. תצטרך לשאול אותו.
אוקיי.
תצטרך לשאול אותו למה הוא העביר את התיק ליד בן ארי. תראה, תיק 4,000 טופל על ידי מיסוי וכלכלה.
נו, אבל די, קודם כל זה תקופה אחרת כבר, זה פברואר 2018.
נו.
אוקיי? זה דבר אחד.
אז תקופה אחרת שמה? לא הבנתי.
לעומת תיק, מה זאת אומרת? תיק 1000. בסדר, הוא מאזור יוני 2016,
כן.
גם לפני בעצם הייתם ליוויתם ב...
בסדר, אבל ברגע שמאחדים את כל התיקים ביחד...
גם זה, את מאוד לא אהבת את כל האיחוד הזה וכל ה...
זה לא, עצם האיחוד אני לא, אני, תראה, קשה לנהל שתי פרשיות בנפרד נגד אותו, בכלל נגד אותו חשוד, תמיד אנחנו כן. מנסים להכניס את כולם ביחד, ולא לנהל נגדו הליכים במקביל, אי אפשר לנהל את זה בהליכים
טוב,
במקביל, זה היה צריך לאחד את זה.
בסדר גמור, האם...
השאלה הייתה איפה לאחד את זה. זה שהיה צריך לאחד את זה, לדעתי זה די ברור.
ברור. אני שואל שאלה פשוטה. האם לדעתך, לדעתך, רק לדעתך, הכל בסדר. זה מותר לך להביע דעה, אנחנו מדינה דמוקרטית, הכל בסדר, הפרקיטות לא תדפוק לך בדלת, לא יצרו אותך.
זה אתה אף פעם לא יכול להבטיח. לא, הפרקיטות רוצה דופק בדלת, המשטרה דופק בדלת, וזה אתה לא יכול להבטיח. היום לא בטוח.
אז יאללה, אז לא נורא, גם חוויה כזאת. האם לדעתך היועץ המשפטי לממשלה וחיים מנדלבליט הזיק, לא דווקא בזדון, אבל הזיק לתיק 1000?
אני...
וואו, איזה שיעול.
זה לא בגלל זה.
בטוח שלא.
אני חושבת שיש החלטות בתיק הזה שהזיקו לו. יש החלטות. הדברים שאני אמרתי עכשיו, אני לא יודעת מה היה יוצא מהם, אבל אני חושבת שה... אתה יודע מה, אני לא יודע להגיד, הזיקו, יש להם פוטנציאל, עכשיו.
אבל האם יכול להיות שמנדלבליט היה פשוט פחדן? ואני אסביר שנייה אחת את הקו. שנייה אחת. קשה מאוד להסביר איך יכול להיות שבני זוג נחקרים על אותו עניין שעשו בצוותא, והם לא נחקרים במקביל, אלא אחד ואז השני, והם יכולים לתאם בינם ונצמם את הגרסה. יש מחלוקת, את יודעת, עניינית, האם נכון לתפוס את הטלפון של שרה נתניהו, האם נכון, לא יודע, לגייס את מדינה?
אז זה בטוח לא הייתי מגיע, הטלפון של שרה נתניהו קשור לתיק 4,000, ואני לא הייתי מעורבת בו.
לא, מה זאת אומרת, הטלפון של שרה נתניהו כדי לראות את, מה פתאום, את התכתבויות עם דס קליין?
יכול להיות, אני לא זוכרת שזה עלה, אבל בסדר, יכול להיות.
אין שום בעיה, אני אומר, אבל תעזבי את זה. אז אומר, לגבי הטלפון של שרה אפשר להבין. לגבי לא לחקור בני זוג ביחד, זה משהו מקצועי בסיסי, ואת זה קשה להבין.
אני לא אנסה לטעון בשם מנדלבליט, למה זה החלטה נכונה, כי אני לא חושבת שהייתה החלטה נכונה.
אבל תנסי להסביר למה זו החלטה לגיטימית, צריך כמה שאני אבקש ממך. או שאומרת, זו לא הייתה החלטה לגיטימית.
תראה, אני רוצה לך דוגמה מהעולם המשפטי, אבל מהקשר אחר. יש הבדל בין פרקליט שמופיע באולם לבין שופט. ולפרקליט במובנים רבים, הרבה יותר קל. הוא לא צריך לקבל את ההכרעה בסוף. הוא בא עם תפיסה שאומר, צריך להרשיע את הנאשם. ואז יושב השופט, וצריך לשקול כל מיני שיקולים. והוא צריך לישון אחרי זה בלילה עם ההחלטה שלו. והפרקליט יחסית, באמת אני אומרת, באמת
בסוף
ובתמיד,
יש שופט שיחריע.
יחסית לפרקליט יש תפקיד נוח מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, כי הוא יודע שיש אחריו מי שיחליט. ולכן הוא יכול גם להרשות לעצמו לפעמים להיות מאוד תביעתי, ולדעת שיש מישהו אחר שיצטרך לקבל את ההחלטה בסוף הדרך.
האם את אומרת, זו החלטה שגם אם אני לא מסכימה לה, אני יכולה להבין את ההיגיון המקצועי שלה.
רגע, אני יכולה להגיד לך שזה לא תהיה פעם ראשונה ולא פעם אחרונה בעולם המקצועי, שבה מישהו אחר, מתחתיי או מעליי בדרג, חשב אחרת ממני, ולא יכולתי להבין מקצועית למה הוא מחליט כך. אני, אין לי הסבר מקצועי למה הוא החליט ככה. אני לא יכולה, אני לא אגיד לך, אני חשבתי ככה והוא חשב אחרת. אני לא יכולה להסביר את זה. אני חושבת שזו החלטה שגויה, אבל אני לא, זה שאני חושבת ככה, זה לא אומר שאני צודקת.
ברור שלא, אבל האם, אוקיי? האם יכול להיות. האם הרגש, האיש אני, מחבל
אני,
בתיק?
לא, אני לא, זה מילה ממש קשה, ואני לא הרגשתי שהוא מחבל בתיק. אני הרגשתי שהוא, האירוע הזה, זה אירוע שהוא נוקט פה בעיניי עודף זהירות, ואני עדיין חושבת שהיה עודף זהירות בתחילת הדרך, ואני כן חושבת שיש עוד ראיות שהיה להם פוטנציאל, והם בסוף לא התגבשו, כמו אותו סיפור עם ג'יימס פאקר, שהיאכטה שלו חנתה לחופי הארץ, ועד שהתקבלה ההחלטה כבר עזבה את חופי הארץ, אבל אני לא חושבת
שילמת מחיר.
שזה נועד לחבל בתיק. אבל, לא.
רגע, אבל אני מצרף פשוט הפסיפס.
כן. בסדר?
העמדה שלך נדחתה, שלך ושל דני ויטמן הייתם לוחמניים, וזה בסדר שיש עמדות מקצועיות שונות, ושמי שעומד בראש המערכת לא קיבל את עמדתך, אבל יש. התיק נלקח ממך, נכון. הוא עבר מחוז.
נכון. היה לי קשה עם זה, אני מודע ומתוודה, היה לי קשה עם זה, והייתה לי בהחלט תחושה שאני, תראה,
רגע,
זה לא רק העמדה.
קדימה, תוציא את זה. אני פה פסיכולוג, זה לא...
הקהל פה בחוץ מחייך.
קדימה, תרגישי בנוח, הכל בסדר, זה רק...
זה רק שנינו פה, בדיוק. תקשיב, לא, אני אומרת את זה, נקטע לי המשפט באמצע, כי חשוב לי באמת להבהיר. לי באמת ברמה האישית, היה קשה עם זה שלקחו ממני את התיק. היה לי קשה.
ואני חשבתי,
שזה גם קשור לעמדות שלי. אבל אני יכולה, אני לא רוצה להגיד אני יכולה להבין, אבל אני, זה לגיטימי מבחינתו להחליט שיש מישהו אחר שהוא יותר סומך עליו ומרגיש שהוא יותר מסתדר איתו בתפיסה שלו ובאיך הוא מנהל את התיק, והוא רוצה שהוא יהיה שם.
ובכל זאת, כשאת רואה לאן התיק הגיע, נובמבר 2024, לא אלת על דעתך שזאת תהיה תוצאת הביניים.
לא. תוצאת הביניים, אתה מדבר על הזמן.
על הזמן וגם על תוצאה בפועל מבחינת הראיות.
אני אגיד לך, מבחינת הזמן, אני מודה ומתוודה שכשהייתי צריכה להמר, כמה זמן זה ייקח, וגם בהיכרותי עם בית המשפט המחוזי בירושלים, עם הרכב השופטים, לא אליתי על דעתי, שאנחנו נהיה לדעתי כמעט 4 שנים?
כן, 4.5, אולי אפילו יותר, כי הוגש בינואר
2020.
ינואר 2020.
כמעט 5 שנים התחילה התהליך, ועוד לא התחילה פרשת ההגנה. עוד לא התחילו לשמוע את עדי ההגנה. מה שמבטיח תיק הזה, סגולה לחיים ארוכים, יהיה כנראה עוד, לפחות עוד שנה, שנתיים איתנו.
לפחות.
אני לא מדברת על הערעור לעליון, אם יהיה.
לא, עוד לפני כן, מה זאת אומרת, כל צד יקבל חצי שנה רק לסיכומים.
כן, שנתיים. אם זה, זה הקצב שראינו עד היום. זה לא קצב סביר בעיניי. ובעניין הזה אני מצטערת שבית המשפט לא הפעיל את סמכותו ואת יכולתו לקצר את הדיונים. אני חושבת שזה משהו שקורה בתיקים מהסוג הזה, יכול לקרות לשופטים.
שהם נותנים לתיק לעבור.
הם לא רוצים שתהיה איזושהי טענה שהם לא נתנו להגנה למצות את כל השאלות.
אז הם לא מנהלים את ההליך, הם צופים בהליך.
הם מאפשרים את ההליך, כן. אוקיי. וזה, אני חושבת שאנחנו ראינו דוגמאות אחרות, כן? גם אפילו, לא מדברת על הולילנד, זה היה שיא עולם בניהול תיקים, באמת אצל השופט רוזן, דוד רוזן, אבל גם בתיקים של אולמר בירושלים, אמנם לדעתי היו שם חצי מהעדים, אבל כל ההליך כולו לדעתי היה שנתיים, מההתחלה ועד הסוף. זה מאוד ארוך, זה לא היה צריך להיות כל כך ארוך.
אוקיי, יש לך גם ביקורת על הפרקליטות?
אני עד היום מצטערת, ואני אמשיך להצטער כנראה, שתיק 2000 הוגש בעבירה של הפרה ומרמה והפרת אמונים, ולא שוחד. אני חושבת שקשה הרבה יותר לראות אותו כתיק מרמה והפרת אמונים מאשר כתיק שוחד.
זה תיק דינו לזיכוי.
זה עצוב לי מאוד, ואני אגיד לך, תעזוב, לא נתניהו פה. אני מדברת איתך עכשיו משפטית. זה תיק שוחד מובהק בעיניי. זה ממש...
או כלום.
או כלום, אוקיי. לא, המרמה והפרת אמונים נובעת מהשוחד בעיניי.
ברור, ברור, ברור. אוקיי? ברור, אני אומר, אבל... אומר,
כן, המרמה והפרת אמונים, אם היא בלי השוחד, היא מעולצת. וזה גם התיק שמבחינה ראייתית, הוא הכי מובהק מכל התיקים. כי אין לך הרבה הזדמנויות בחיים להיות זבוב על הקיר, כן. ולשמוע את עסקת השוחד מתנהלת. זה כמעט לא קורה בתיקי שוחד. וההזדמנות הזו פה לראות איך שני אנשים מנהלים את עסקת השוחד ביניהם, היא פותרים אותה הרבה, הרבה פרשנים, אומרים, טוב, תיק 2000 זה ברור שלא. כאילו בעיניי זה התיק הכי חמור אגב. זה תיק סופר חמור. אני חושבת שאנשים לא מספיק מבינים מה החומרה, אם עסקת השוחד הזו הייתה יוצאת לפועל כמה היא חמורה, וכל הרעיון שראש ממשלה נושא ונותן עם מול
בחוק.
של עיתון, על חוק, איך הוא יעביר לו חוק הזה, תן לו חוק שהוא נגדו, כדי לקבל את מה שהוא
חמור,
רוצה.
שזה יותר חמור.
כן, הוא פועל מבחינה... גם בניגוד לתפיסה האידיאולוגית שלו, והוא זורח חול בעיני הציבור בעניין הזה, ונותן לו תמורה. זה באמת בעיניי אחת מפרשיות השוחד היותר חמורות שהיו בישראל, ואנשים נוטים לראות פרשיית שוחד חמורה כשיש בה הרבה כסף. אבל לא כל בן אדם, רק הכסף הוא התשובה. יש אנשים, וכנראה נתניהו אחד מהם, שהכוח הוא משהו מאוד חשוב אצלם, ולהיות ראש ממשלה זה משהו מאוד חשוב אצלם, כנראה יותר חשוב שאגב, אפילו מהכסף, ואולי גם יש לו ממקורות אחרים.
אגב, הוגשו כתבי אישום על כוח, זאת אומרת, נגד ראשי ערים, על כל מיני
מינויים.
למנות, כן, למנות, כן. לא יודע, מישהו לראש המועצה הדתית, או לא יודע מה, או כל...
אבל בדרך כלל היה מעורב בזה גם כסף, תמורה, קבלני, היה מעורב בזה גם מבחינת עובד הציבור, שיקולים לא, של כסף.
אני חושב שאפשר לתת דוגמאות שגם לא היה בהם כסף. אבל בין אם עכשיו אני אחלוק עלייך, ואני אגיד לך, מה פתאום אין פה שום תיק של שוחד, המשמש הזה שפתאום, לא יודע, יצא העגל הזה של הפרת אמונים בגלל עצם הניהול המסעות, הנכון שעבדת על מוזס, אבל עצם זה שאתה מוכן לשמוע ממנו, זה משהו גם שהומצא ברגע האחרון.
היה בו פחות דיון לפני כן, הדיון המרכזי היה בשאלת השוחד, זה נכון.
איזו שאלה אחרונה אנחנו לא... את רוצה שאנחנו נשאל אותך?
שאני אשאל אותך ולא תעני, איזה עוד
לא,
שאלה?
מה לא. את רוצה לשאול? מה זה שאני אשאל?
כתבת היום משהו שהצבן אותי בטוויטר.
אוקיי, נו, אז תשאלי אותי שאלה, אני אמין.
על הדחייה, על בקשת הדחייה.
תקשיבי, אתם חיים בתוך עצמכם.
שנייה, תגיד לי, אני פה לבד, והתיוג הזה, אתם חיים, אני אגיד לך תכף, אתם העיתונאים.
אוקיי, בסדר, גמור.
כתבת בטוויטר שהבקשה הזו היא סבירה והגיונית.
רק נסביר למאזינים.
בקשת הדחייה של נתניהו, שבזמנו ביקש לקבוע ביוני או ביולי, יוני, שביקשו, כשהתביעה ביקשה לדעת מתי תתחיל פרשת ההגנה,
הוא ביקש מרץ.
ביקשה ההגנה לקבוע את תחילת העדויות במרץ, עם כמה טיעונים ביניהם גם המלחמה המתנהלת, לא קיבל את מבוקשו, אלא רק, אני אומרת במרכאות, עד דצמבר, כי פער של 5 חודשים, הוא חסר תקדים בין סוף עדויות התביעה לתחילת עדויות ההגנה במדינת ישראל. הוא קיבל רק 5 חודשים.
אל תשכחי שהיה בינתיים גם פגרה, אבל בסדר, אוקיי. בסדר, אוקיי. קדימה, תתקפי, תוציא.
ועכשיו הוא מבקש, שוב, לא, רצית שנזכיר לצופים, למאזינים.
מבקש עכשיו עוד 10 שבועות.
מבקש עכשיו, שוב, עד פברואר, כמעט הבקשה המקורית בעצם. אנחנו כמעט מגיעים לבקשה המקורית, ואתה כתבת שזו בקשה סבירה וטריוויאלית, ושכל המתנגדים לה, הם
נגועים בפוזיציה.
נגועים בפוזיציה אפילו לעומק, עמוקה.
נכון. חד נשמעית. כן. חד נשמעית. אני חושב...
בתור בן אדם שמתנגד לה, ואני ממש לא חושבת שאני חושבת מפוזיציה, אז אני מצפה להתנצלות.
קודם כל, אנחנו נראה, הוא יכול שאני אתנצל.
אוקיי, אבל בשידור.
אז אני אגיד את הטענה שלי, אם הטענה לא תתקבל על ידי חבר המושבעים, אז אנחנו... אני אתנצל. הטענה שלי היא מאוד פשוטה. אם זה היה הסנגור של נתניהו, או סנגור של אלוביץ', לא משנה מה, נמצאים עכשיו במילואים, לא יודע, באמת, ז'ק חן נמצא במילואים מתחילת המלחמה, יום או יומיים בשבוע, אז אם הוא היה אומר, בגללי, לא בגלל נתניהו, בגללי, אני נמצא במילואים, הוא היה מקבל, הבקשה שלו הייתה מתקבלת. אם...
לא.
מה זאת אומרת? אני יכול לתת לך 1,000 תיקים שנדחים בגלל שהסנגור או התובע במילואים.
עד מתי הם נדחים? כמה פעמים הם נדחים? האם לא מגיע השלב שבו מסנגור תקשיב, אתה לא יכול לנהל תיק? אז אולי נחליף סנגורים, כי צריך לנהל את התיק.
קודם כל, בסדר.
אז זה לא הבקשה הראשונה.
לא.
זה נקבע לדצמבר מחודש יוני, עברה חצי שנה. כאילו, כבר אז הוא היה במילואים, ז'ק חן. זה לא עכשיו, פתאום הוא אומר, וואי, גיסו אותי למילואים, אני לא אוכל להגיע בשניים בדצמבר.
רגע, אני אגיד לך, אם אני הייתי הפרקליט, בסדר? לא הייתי סס אלי התנגדות, עם הקטע הזה שלא, לא, כל...
אתה מדבר על תגובת הפרקליטות
כן,
עכשיו?
כן, כל עיכוב, כל...
אז זה כתבת עוד לפני תגובת הפרקליטות,
נכון,
רק...
נכון, לא, אבל יכול להיות, יכול להיות שידעתי מה תהיה התגובה של הפרקליטות, לא מופרך. מה גם שהתייחסתי לך...
שמעת המתנגדים, זה דיברת רק על הפרקליטות?
לא, 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 הרבה גם האמירה שעכשיו, עצם הבקשה של נתניהו, היא חייבת אותו להוציא אותו, להוציא עצמו
למצרות, פרקליטה במשפט פלילי, לא במשפט חוקתי, אבל למיטב זיכרוני, החוק תוקן על ידי נתניהו כחשש שיוציאו אותו לנבצרות, והיום או הוא או 3/4 מהממשלה יכול...
אופה, כן, לא, תחולה.
או הוא או 3/4 מהממשלה יכולים להוציא אותו לנבצרות. לא היה יוצא משפטי ולא אף אחד.
לא, אבל גם לפני כן לא היה אפשר, כי היה אפשר רק מנסים. אבל...
המילה נבצרות, המושג נבצרות הוא... הוא לא נועד להגיד, הוא יש לו, הוא משמעותי פה, הוא רלוונטי, הוא רלוונטי.
אני חושב שהוא לא רלוונטי לבקשה של התחייה, קודם כל, בית המשפט יכול להגיד, לא קיבלת את הבקשה שלך.
תראה,
רגע, אתה נשלי. אני אומר, אפשר להגיד, אפשר להסכים, גם אם זה לא נניח ל10 שבועות, אפשר להסכים לחודש, לא יקרה שום דבר, תיק הזה גם ככה מתנהל, תכף 5 שנים, מה זה משנה?
בדיוק בגלל אמירות כמו שלך.
לא, אבל לא בגלל, בגלל שהרכב לא יודע לנהל הליך, לא בגלל שנתניהו ביקש.
הוא לא יודע להגיד לא. הוא לא יודע להגיד לא,
אבל לא בגלל בקשות דחייה.
גם בקשות דחייה.
לא, זה לא, הסיפור שההליך נמשך כל כך בזמן, זה לא בגלל בקשות דחייה. עכשיו, אני, אוקיי, גם. הנקודה בעיניי היא שנתניהו באמת היה עסוק ראשו ורובו במלחמה. לצערנו היה עסוק גם בדברים אחרים, קצת פחות חיובים בעיניי כאזרח, לא כעיתונאי, אבל בסדר.
אבל בבקשה מופיע רק העיסוק הזה. שום עיסוק אחר לא מופיע לו להתכונן, רק העיסוק במלחמה.
בסדר, שנייה, אני אומר, אבל אי אפשר להתעלם, זה נכון שנתניהו אמר, אפשר לנהל הליך פלילי לצד להיות ראש הממשלה, אבל... יש ימים ויש ימים, יש ימים
ש... אבל אנחנו לא מדברים על יום אחד, אבישי, אנחנו, המלחמה הזו מתנהלת מאז 7 באוקטובר 23.
אבל אני חושב שהתנהלות אחראית ורצינית להגיד, אוקיי, אתה צריך עכשיו עוד חודשיים, וזהו. אבל אני אגיד לך מה הנקודה הכי משמעותית בעיני.
למה יהודים תמיד צריך לעשות כזה, איזה סחר... לא, אז ביקשת, קיבלת דצמבר, אז עוד חודשיים, אחרי זה עוד חודש.
רונל פישר הוא תקופתך, נכון?
הוא לא מכירה את התיק הזה.
נכון, כי זה היה במחש.
זה היה במחש, נכון.
אני אומר, הוא הגיע, זה היה היום של העדות שלו, הוא כבר מגיע, אמור לשבת על דוכן העדים, הוא אמר, אני לא מעיד.
מה אני רוצה שאני אגיד לך, בושה וחרפה, איך מתנהל התיק הזה, כמה זמן הוא לוקח.
רגע, ועדיין, בסופו של דבר, הוא לוחץ, מאיים, מקבל את השבועיים שלו.
אז זה בסדר? לא הבנתי.
אני אומר, אז לצאת גיבור גדול, דווקא במשפט של ראש הממשלה, ודווקא בעניין של מלחמה...
רגע, הפרקליטות שמסכימה לכל, אני לא יודעת מה הייתה העמדה של הפרקליטות בתיקים האלה.
היא אמרה, יאללה, אין לי ברירה. היא לא הסכימה, בסוף אמרה, טוב, יאללה. אגב, שירה כניטל. היא אמרה, טוב, אין לי ברירה, טוב.
תקשיב, אתה לוקח, אני לא מכירה את הבקשה ברונל פישר, ואני לא יכול להיות שאם הייתה מוגשת שם גם הבקשה החמישית, שהיית שואל אותי את עמדתי, הייתי אומרת, אני חושבת שצריך להתנגד.
אני אגיד רק במשפט...
אבל לחשוב שההתנגדות הזו, היא כולה באה מפוזיציה, ואי אפשר לחשוב אמיתית, שצריך להתנגד לבקשה הזו, ואני אגיד לך, אתה לא יכול...
אז רגע, רואית לי, אני באמת...
אני מקשיבה.
אני מתנצל על כך שייחסתי מניעים לא קשירים להתנגדות, אני מקבל, אני מתנצל.
מותר לחלוק, אתה חושב שזה בסדר, אני חושב שהבקשה הזו היא לא סבירה.
אוקיי, ואני חושב שזה תמוע, זה לא תואם לכל מיני בקשות והסכמות אחרות, או כל מיני שפקידות מבקש כל הזמן דחייה. אוקיי, בסדר גמור. אני חושב שהעיקר זה לא העניין הזה, בקשה של דחייה של חודשיים. החלק המשמעותי זה כמה פעמים בשבוע הוא יעיד, כי לכאורה, גם בית המשפט אמר, שמשנת המשפט הבאה, כלומר עכשיו, אמורים דיונים מתנהל 4 פעמים בשבוע, מבוקר עד אחר הצהריים. נתניהו יסכים להעיד 4 פעמים בשבוע, מבוקר עד אחר הצהריים, מה יהיה? נכון, לכן אני חושב, ההתמקדות בעניין הזה של לא, בשביל פנים ואופן, לא. קום לי, רגע, אוקיי, אתה רוצה את הזמן הזה? אבל בוא נדבר לגבי העדות עצמה. כי אם, לא, רגע.
אבל לבי שהכחה זה עובד בעולם המשפט. בוא נדבר, עכשיו ניתן לך דחייה עד פברואר, אבל תתחייב שבפברואר זה יהיה 4 ימים בשבוע, ואז יגיע פברואר ואתה תראה פתאום ש... לא יודעת מה קרה עם איראן, ולא יודעת מה קרה בחזית הזו, ויהיו משהו שאנחנו לא יודעים מהו, ואז אנחנו לא 4 ימים, בכל זאת נחזור ל3. אתה לא, זה
לא סוף העולם, יהיה 3 ימים בשבוע.
אני לא אמרתי, אבל כשאתה אומר, נסכים לחודשיים ואחרי זה לא יהיו יותר בקשות, אנחנו חיים בעולם מציאותי,
יש בית משפט, אם בית משפט יאפשר פרסה,
מה שבית משפט החליט, אני מדברת עכשיו על מה צריכה להיות העמדה, כשמישהו מגיש בקשה כזו. עכשיו, אתה לא יכול להשוות את זה בעיניי לשום תיק אחר מתנהל, כי התיק הזה הוא תיק נגד ראש ממשלה, שהייתה גם עתירה, היו לא מעט עתירות, נגד כהונתו כראש ממשלה, בזמן שהוא מנהל את התיק, והוא עצמו לא רק בהצהרות בבגץ, ששם, אם אתה שואל אותי משפטית, הוא לא בדיוק, למרות כל מה שאומרים עכשיו, בכל מיני אמצעי תקשורת שהוא התחייב, אני קראתי שוב את התגובות שלו, הוא מאוד דאג לא להתחייב, אלא רק להסביר שזה לא בסדר בכלל ששואלים אותו אם הוא יוכל לעמוד בזה או לא, אבל הוא כן, ציבורית, לא משפטית, בכל מיני רעיונות, אמר בצורה מאוד ברורה, שמה שאנשים אחרים, הוא הזכיר אז את יאיר לפיד, עושים בזמן חיים, הוא עושה בשעה, ושהוא יכול לעשות הכל בערך, והוא יכול לעמוד בכל, והוא אפילו לפני כמה חודשים, שאלו אותו אם המלחמה לא מפריעה לניהול המשפט, הוא אמר לו, הכל בסדר, הכל מתנהל כמו שצריך, אז לבוא עכשיו ולהשתמש באותו נימוק של המלחמה, ושאני לא מספיק ואין לי זמן, כדי לדחות העדות למועד שכבר בית המשפט הכריע בו. הוא הכריע בטענה הזו, והוא ברכה לו לדצמבר.
פעם הראשונה שקורה דבר כזה.
לא, אבל גם בפעמים אחרות אפשר להתנגד, כמו להתנגד בפעם הזו.
בסדר גמור, אני מכבד. נעמת לנו מאוד, עורכת הדין נורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, ופרקליטת מחוז ירושלים פלילי. זה היה הפרק העשירי של הפודקאסט איפכא מסתברא, אני הייתי אבישי גרינצייג, אתם הייתם המאזינים, אני מקווה, חלקכם גם הייתם הצופים, חלקכם גם הייתם המנמנמים, אני מקווה שלא הייתם על הרכב באותו זמן. היו שלום.